כוח בוקר טוב, אנחנו נקדים את הדבר שבדרך כלל אומרים בערב שבת, א', מכיוון שמחר זה ערב פסח ותענית בכורות ויש סיומים למיניהם, ועוד מסיבות אחרות כאלה ואחרות. אומרת לנו ההלכה לגבי העניין הזה של והגעת על בנך ביום העולה, אומר מהקטעים שקראנו, היה ילד אחד שבערב פסח הוא לא ישן והיה מאוד מאוד עייף, ואז התחיל הסדר, ואבא ראה שהילד הזה עוד מה הולך להירדם על השולחן, ומה הוא עשה? הוא לא יקיים את המצווה והגעת לבנך. בא, קרא לילד, אמר לו, תקום, תעמוד כאן לידי, וסיפר לו את הסיפור של יציאת מצרים בשפה שלו, ללא קריאת האגדה בכלל. אבל מה שכן, הוא הדגיש לו את המאמר של רבן גמליאל, כל מי שלא אמר שלושה דברים אלה. בפסח הוא בעצם לא יצא ידי חובה, זה פסח מצא ומרור, ואז שלח אותו לישון. אנחנו עומדים בערב פסח, ואנחנו נקרא את האגדה, ואנחנו מדברים על מצא וחמץ, וישנו הבדל דק בין החמץ לבין המצה, כמו שכולנו יודעים. והחמץ הוא לא כולו נורא ולא כולו רע, מכיוון שאנחנו בעצמנו יודעים שאנחנו משתמשים בחמץ במהלך כל השנה כולה, רק בפסח לא. ובעצם החמץ הוא ההתמודדות שלנו עם העולם הגשמי, וההכנסה פנימה את הרוחניות. זאת אומרת, החמץ הוא, נכון, שאומרים זה גאווה, והמצה היא הענווה, אבל הרעיון הוא שאנחנו צריכים להתמודד עם הגאווה. היצר הרע שהוא כלכאורה החמץ, אנחנו צריכים להתמודד איתו. זה לא שהוא כולו רע, הוא בעצם הדבר שאיתו אנחנו צריכים להתמודד ביום יום. במילים אחרות, הימים הרגילים של השנה הם בעצם החמץ, כמו שכולנו יודעים. וכדי שאנחנו נקבל את הכוח להתמודדות הזאת עם היום יום, עם החומריות והתאוות וההנאות שנמצאות מסביבנו, ועם הגאווה, יש לנו שבוע אחד בשנה שבו לא רק שאסור לנו לאכול את החמץ, אלא אפילו בל ייראה ובל יימצא, עד כדי כך. כי בשבוע הזה אנחנו בעצם מקבלים את הכוחות כדי להתמודד. ובעצם אם נסתכל על זה בצורה נכונה, החמץ הוא לא מסמל את הרע, הוא מסמל את זה עם את ההתמודדות עם הרע, או את ההתמודדות עם היום טוב, וזה בעצם הרעיון של חמץ ומצא. וההסתכלות ברור צריכה להיות נכונה. זה כמו בשבוע שעבר דיברנו על העניין של גאווה, ואמרנו שאני הגעתי לבית הכנסת, מישהו ישב במקום שלי בערב שבת, וזה, ואני מאוד כאב לי, ואיזה התעוררה בי הגאווה. מה זאת אומרת? מה הוא יושב על המקום שלי? עכשיו, חשוב לציין שזו הסתכלות מצד אחד של המפה, וזה בעצם ההתמודדות, כי מקום, על פי ההלכה, יש לבן אדם את החובה למצוא לעצמו מקום קבוע בבית הכנסת. זאת אומרת, חשיבות של מקום קבוע היא חשיבות הלכתית. זאת אומרת, זה לא שאני לא צריך שיהיה לי מקום קבוע בבית הכנסת. כן, אני צריך שיהיה לי מקום קבוע בבית הכנסת, אבל שזה לא יביא אותי לידי גאווה. ובמקרים מסוימים, כמו המקרה שקרה לי, אז הוא יושב במקום שלי, אז הוא ישב, נגמר הסיפור. אני לא צריך להביא אותי לגאווה, וואו, הוא יושב על המקום שלי. זאת אומרת, זה בעצם ההתמודדות של המצה עם החמץ, של הענווה בגאווה, שאותה בעצם אנחנו עושים במהלך חג הפסח. אבל זוהי לא המצווה היחידה של חג הפסח. המצווה המרכזית של ליל הסדר היא והגעת לבנך ביום ההוא לאמור. והמטרה הזאת של ההגדה להעביר את המסר לדור הבא היא מטרה חשובה ומרכזית שאנחנו כבר רחבנו עליה בימים האחרונים די הרבה. ואז כדי שנדע, אנחנו צריכים לדעת מי יושב איתנו בליל הסדר כדי שנעביר את המסר בצורה נכונה. אומרת לנו ההגדה, לא כולם שווים. בארבעה בנים דיברה התורה. כנגד ארבעה בנים דיברה התורה, אחד חכם, אחד רשע ואחד תם ואחד שאינו יודע לשאול. החכם מאתגר אותנו. שזה שאומרים שאינו יודע לשאול, אנחנו שואלים במקומו, יותר נכון, מראים לו את הדרך לשאול את השאלות הנכונות. והתם התמים והנאיבי לכאורה, או לא כל כך מבין בהוויות העולם, אנחנו מסבירים לו שיש הבדל בין מצרים, ויש הבדל בין העבדות לבין החירות, יש הבדל בין טומאה לקדושה, אנחנו מסבירים לו מה הרעיון של יציאת מצרים. אבל יש דמות אחת שאנחנו לא כל כך מבינים מה היא מחפשת בהגדה, ומה היא מחפשת על השולחן של ליל הסדר. וזו הדמות של הרשע. מה הרשע נכנס כאן לתמונה? מה אנחנו צריכים אותו בהגדה? קצת מוזר. ובאמת, חשוב כאן לדעת ולהבין שההסתכלות על הרשע צריכה להיות בזהירות יתרה ובחשיבה עמוקה. מכיוון עצם העובדה שיושב איתנו בליל הסדר, היא אומרת דרשני. זאת אומרת, אנחנו צריכים לפעול. אנחנו חושבים, כמו שאנחנו קוראים בהגדה, שלכאורה צריך לזרוק אותו ולא להתייחס אליו, כי ההגדה בעצמה אומרת לנו, אף אתה אקעה את שינה ואומר לו בעבור, זה עשה שם לי בציטים מצרים, לי ולא לא, אילו היה שם לא היה ניגל. וזה לכאורה נראה שאנחנו בעצם, מה עושים עם הרשע? זורקים אותו בשולחן על הסדר. ולא רק זה, אנחנו אפילו לא מדברים איתו. תשימו לב איך שנאמר בהגדה, לי ולא לא. אילו היה שם, זאת אומרת, אפילו לא מדברים אליו, מדברים לאחרים עליו. שזה גם נשמע מאוד מוזר. בעבר הבאנו דבריו של הרב אזרחי שמבהיר את הדברים ואומר, הכל תלוי במנגינה, הכל תלוי איך אתה אומר את הדברים. אז מי שחושב לרגע שיש כאן התקפה וגירוש מהשולחן, הוא טועה טעות מרה. יש כאן קירוב ואהבה, וזה בעצם לבוא ולהגיד לילד שלנו, אותו רשע במרכאות, להגיד לו, בני יקירי, אתה לא יודע כמה כאב לב אתה גורם לנו. בכך שאתה מתנהג כמו שאתה מתנהג. ואולי הפנייה הזאת בגוף שלישי באה להראות שהלא, זה לא אתה, זה היצר הרע ששוכן בתוכך. ולכן אנחנו בעצם לא מדברים ליצר הרע, אנחנו מדברים אליך. אתה, בנינו, יקירנו, שאנחנו כל כך אוהבים אותך, ואם אתה תמשיך ללכת בדרך הזאת, חס ושלום, מה שיקרה שהמשיח יבוא, הגואל יבוא, אנחנו נצא ואתה תישאר כאן, אתה תגרום לנו לשברון לב. אם אנחנו פונים בצורה כזאת, אנחנו מקרבים ולא מרחקים. וכאן קראתי מאמר מאוד מעניין של הרב אורי זוהר, ובאמת דבר נפלא שהוא מדבר על העניין של איך להתייחס בעצם לבן הרשע בליל הסדר. והרב אורי זוהר בא ואומר שצריך לדעת ולהבין, כמו שהאבא שלנו כה אוהב אותנו, כך צריך להיות כל אבא שיאהב את ילדיו בכל מצב שהם. וגם אם לעתים הילד חוזר בארבע לפנות בוקר אחרי שהסתובב ברחובות, הלך למועדונים, לא יודע למה, אז מה אתה תעשה? שאתה תחכה לו הביתה עם מערוך, תחכה לו הביתה עם כללות וצעקות. מה אומר הרב אורי זוהר? תכין לו קערה עם שתי עוגיות ותכתוב לו פתק, אבא ואמא אוהבים אותך. והוא אומר, תאמינו לי, אתם לא מבינים אפילו מה אתם תשיגו. וזה באמת חשיבה, באמת מאוד חכמה של קירוב ואהבה, שבעצם תקרב את אותו בן שסטה מהדרך. הוא מביא שם הרבה דברים יפים, והוא מספר ואומר, אני למדתי, אומר הרב אורי זוהר, למדתי על יהודי אחד, שעד גיל 40, עד גיל 40 הוא אמר, אם תביאו לי תלמיד חכם, אני נושך אותו כמו חמור. מי זה היהודי הזה? רבי עקיבא. בגיל 40 הוא עשה תשובה. בגיל 40 כל התורה שלנו היא ממנו, מרבי עקיבא. וזה באמת דברים מדהימים לדעת ולהבין ולחשוב על זה. זה כמו ללכת לילד שמרוסק על הכביש בגלל תאונת דרכים, חס ושלום לא עלינו, ולהגיד לו, קום קום, בוא נעשה קצת התעמלות. אתה, מה זה, הבן אדם לא יכול לקום, מה זה תעשה התעמלות? זה, וזה בדיוק ההתייחסות, צריך להגיד לו, אנחנו אוהבים אותך, אנחנו ההורים שלך, אנחנו אוהבים אותך מאוד, וככה אבא שבשמיים אוהב כל אחד ואחד מאיתנו ללא הבדל. אומר הרב אורי זוהר, הקדוש ברוך הוא חיכה לי 40 שנה. הרב זילברמן זה הרב שהחזיר אותו בתשובה, שזה גם סיפור בפני עצמו. אומר, אם הקדוש ברוך הוא לא היה יכול לשלוח לי את הרב זילברמן לפני זה, למה שלח לי אותו רק עכשיו? היה שולח אותו לפני. אומר, אם היה הקדוש ברוך הוא שולח לי את הרב זילברמן לפני, אני לא הייתי עושה תשובה. כי לא הייתי במצב שמתאים לעשות תשובה. וזו גם תובנה חשובה והבנה של סבלנות ואהבה, כדי לדעת ולהבין שתמיד יש את הרגע הנכון, אם אנחנו נדע איך להתייחס ולא נרחיק את הילד הרע. וכאן בא ואומר, עוד נקודה מאוד מעניין. במהלך המפגשים שלו עם בני נוער, הוא נפגש עם איזה בחור עדין נפש שהיה מבית חרדי, והיה לומד בישיבה, וכל היום היה יושן. עד שאמרו לו, חבר, תשמע, אתה באת לישיבה כאן, אנחנו לא צריכים אותך כאן. ואז הוא אמר לישיבה מיוחדת ששם לומדים חבר'ה כאלה. וכאן, שם כנראה הוא גם המשיך לישון. אז שואל אותו הרב אורי זוהר, תגיד לי, אני רוצה, תגיד לי, מה ההבדל בין הישיבה הראשונה לישיבה השנייה? בשתיהם אתה יושן כל היום. אמר לו, ההבדל הוא כזה. בישיבה הראשונה, אני קמתי 10 דקות לפני השקיעה כדי להניח תפילין. איך קראו לי? רשע מרושע. אתה לא מתבייש? אתה יושן כל היום ועכשיו אתה קם ברגע האחרון להניח תפילין? בישיבה עכשיו שאני לומד, אני יושן כל היום, אני קם 15 דקות לפני השקיעה כדי להניח תפילין, אומרים לי, צדיק יסוד עולם אתה. תראה מה זה, כמה אתה מקפיד על הנחת תפילין, שאתה לא מוכן ללכת שיעבור היום בלי להניח תפילין. אומר, זו ההסתכלות, אומר הילד הזה, הבחור הזה, היום יושב ולומד עם הרב אורי זוהר כל יום. פשוט דברים מדהימים, וזה הכל קשור ולהבין. הילד שאומרים לו, אתה רשע, אתה רע, הוא מתחיל לחשוב שהקדוש ברוך הוא לא אוהב אותו. וזה כאן חשוב לציין, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו בכל מצב, זה לא משנה מה, וזה צריך להבהיר גם לילדים שלנו. זוהי בעצם אהבה ללא שום דברים, ללא שום, לא משנה מה אתה עושה. אבא אוהב את הילדים שלו, וכאן חשוב לציין. אנחנו, אם אנחנו רוצים ללכת ולעשות את הדבר הנכון, צריך לדעת איך להתייחס לבן הרשע, לכוון אותו למקום הנכון, והכל לעשות באהבה. ולא לשכוח לרגע, אבא שבשמיים אוהב אותנו אהבה עזה, ולפעמים גם הוא עושה לנו קצת קשה את החיים, אבל אנחנו יודעים שהוא אוהב אותנו. ונאמר בפירוש, בנים אתם להשם אלוקיכם, ואומר הנביא, תשימו למה הקדוש ברוך הוא אומר, אהבתי אתכם, אמר השם. אם אנחנו ננהג כך, אנחנו בעזרת השם נקרב את כל אלה שהתרחקו, ונביא לגאולה שלמה ומהרה ממנו, אמן. רבי חנן.